אנחנו במאמר ביור על פסוק והניף הכהן אותם בליקוטי תורה פרשת אמור בדף למתחת בעמודה השלישית בקטע המתחיל ואתה נבוא לעניין תנופת הלחם על גבי שתי הכבשים. זה בעצם הנושא שעליו המאמר בא לבאר, על הנפה והניף הכהן אותם שהניף את הלחם על גבי הכבשים. עד כאן היה הקדמה ארוכה לבאר את ההבדל בין עולם התוהו לעולם התיקון, ההבדל בין האדם לשאר הנבראים, והפעולה הגדולה שנעשית על ידי הבירור של האדם, שמברר את הניצוצות הקיימים באותם דברים שנפלו מעולם התוהו. עכשיו אני ניגש לבאר את העניין של תנופת הלחם על גבי שתי הכבשים. רק מתחילה נקדים עניין השתי כבשים התמידים שבכל יום. לפני שניכנס לבאר מה עניין תנופת הלחם על הכבשים, אז קודם כל לבאר באופן כללי מה העניין הפנימי בשתי כבשים שכל יום הקריבו על גבי המזבח, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. לפני זה נקדים שכל השפעה אלוקית שיורדת בסדר ההשתלשלות, אז היא יורדת לעולם הקדושה, היא לא שייכת לקליפות, אבל ככל שההשפעה האלוקית יורדת ומצטמצמת, מכיוון שהצמצום זה אסתר, זה גבול, אז זה יכול לתת נתינת מקום ליניקת השפע גם לחיצונים, גם למקומות שאינם קדושה, כי מהצמצום שלה, של האור יכול גם מקום שלילי לקבל משהו בדרך של ירידה מאוד מאוד מצומצמת. בכלל כל השפעה אלוקית שיורדת לבחינה שנקראת אותיות, אותיות זה עניין של צמצום, כי אותיות יש בהם חלוקה, יש מושג שנקרא שי גבורות מנצפח, שזה אותיות הסופיות, שזה בכלל עניין של גבורות וחלוקה, אבל גם כל המושג של אותיות היא באה על ידי חלוקה, יש שהיא מוצאות הפה, שמחלקות את האותיות לקבוצות, לסוגים, זה עניין של גבול וצמצום, ולכן יכול להיות מצב שיהיה גם השפעה לקליפות. כל המושג של אותיות קיים כמו בנפש האדם, יש אותיות שיורדות לדיבור, שזה כבר אותיות ממש מורגשות ונמוכות, שיש בהם את כל העניין הזה של ההתחלקות וירידה אולי למקומות לא ראויים. יש גם אותיות שהן ברמה יותר גבוהה, שזה אותיות המחשבה. מחשבה היא בוודאי הרבה יותר פנימית מאשר דיבור, אבל גם באותיות המחשבה כבר מתחיל איזשהו נתינת מקום לחלוקה, כי אותה החלוקה שיש באותיות הדיבור באופן דק יותר, אבל זה קיים גם באותיות המחשבה. במילא כבר מעולם של אותיות המחשבה מתחיל אפשרות ליניקה לקליפות, ובמילא זה מביא דינים, וצריך להיות פעולה והגנה אלוקית מיוחדת, שלמרות שההשפעה יורדת לבחינת אותיות, אז ההשפעה תישאר בתחום הקדושה ולא תעבור חלילה לתחום של הקליפה. אחרי ההקדמה הזו נבין יותר את הנושא המדובר בקטע הבא. אז מתחילה צריך להקדים מה עניין השתי כבשים התמידים שמקריבים בבית המקדש בכל יום. איתה בפרי עץ חיים, וציטוט קצר מפרי עץ חיים, שער ה' פרק ג', בעניין עולת התמיד, מה העניין של עולת התמיד שהקריבו הכבש, שהקריבו בבוקר בין הארבעים? אז זה אומר ככה, שכל עולה הוא בחינת לאה. כל עולה, כך הוא מביא בפרי עץ חיים, זה בחינה של לאה. לאה כידוע, רחל ולאה, רחל מסמלת את את הדיבור, ולאה מסמלת את המחשבה. שהיא עליונה. לאה זה דרגה עליונה. מחשבה היא דרגה עליונה יחסית לדיבור. ושם הדינים הקשים מכולם. הדינים הקשים מכולם מתחיל כבר בבחינת לאה. מתחיל כבר בבחינת אותיות. אותיות המחשבה, אבל הירידה לאותיות כבר מביא דינים. ולכן באה עולת התמיד כנגדה למתק דינה. לכן הקורבן עולת התמיד, כשמקריבים בבית המקדש, הוא בא, נתינת כוח אלוקית מיוחדת, להמתיק את הדין, דהיינו, לראות איך השפע האלוקי ירד רק למקום של קדושה ולא יהיה דינים קשים. ועיין בהרמז ריש פרשת צו, שהקשה, שעיקר זיווג של שחרית הוא די יעקב ורחל. כתוב בקבלה שההשפעה האלוקית של שחרית, של תמיד של שחר, זה יעקב ורחל. יעקב ממשיך את האור בבחינת רחל, בבחינת דיבור, ולא בבחינת לאה. הוא פירש, אז הרמז מסביר, שמכל מקום צריך גם כן מיתוק לדיני לאה, עיין שם. נכון שבשחרית עולת הבוקר זה מיתוק לבחינת רחל, אבל מכל מקום צריך מיתוק גם לדינים שקשור לבחינה של לאה. וביאור עניין דזיווג יעקב ורחל ולאה. מה כל העניין הזה של זיווג, דהיינו המשכת אור מבחינת יעקב לבחינת רחל ולאה, כאמור לבחינת מחשבה ודיבור. ושעל זה באו השני תמידים. להמתיק הדינים, שני התמידים שמקריבים בכל יום, הם באים להמתיק את הדין של בחינת רחל או בחינת לאה. כדי להבין את זה, אז הוא מתחיל להסביר את בחינת רחל. כי הנה כתיב, יש פסוק שאומר כרחל לפני גוזזיה נעלמה. הפסוק מדבר על האופן איך גוזזים את הצון. רחל היינו כבש. רחל בפשטות בפסוק מתכוונים לכבשים, לכבש, לפני גוזזיה נעלמה. כשבאים לגזוז את הכבש, אז הכבש נעלם, הכבש שותק, הוא עומד בשתיקה ולא מתנגד לדבר. מה זה מבחינה רוחנית רחל, הכבש? והוא מבחינת מלכות שנמשלה לרחל. מלכות, כידוע, זה כבר מבחינת אותיות הדיבור, וזה נמשל לבחינת רחל, שאומרים, אם אומרים לפני גוזזיה נעלמה, שותקת, פירושו שהיא שייכת לדיבור, רק יש מצב שהיא שותקת. לפי שמצינו שיש ברחל, רואים שבכבש, יש טבע ההכנעה יותר מכל הבהמות. הכבש נכנע יותר מבהמה אחרת שלא קל לביית אותה, ולנהל אותה, וגם לכל רואה מאירה רחמים עליה. כל מי שרואה את הכבש היא מעוררת רחמים, וקולה קול המעורר רחמנות, וגם שמנכת את עצמה לגזוז, היא נותנת שיגזזו אותה ולא תשמיע קולה, היא לא משמיע קול, היא לא מתנגדת לדבר. אז זה הפסוק אומר כרחל לפני גוזזיה נעלמה. מה שאם כן כל הבהמות לא ישקוטו ולא ינוחו כשיבואו לגוזזם. כל הבהמות לא נותנים להיכנע כשרוצים לגזוז להם את השערות. מה הנמשל? והדוגמה בזה בשכינה. יש מזה נמשל שזה בחינת השכינה, בחינת מלכות, אשר יורדת להשפיע לבריאה יצירה עשייה. מלכות האצילות יורד ממנה השפע גם לעולמות נמוכים יותר. הוא מחיה גם את החיצונים. במילא גם החיצונים, גם הקליפות, מקבלים שפע מבחינת הצמצום של מלכות. וסובל את זה. והיא סובלת, דהיינו, היא נותנת מקום גם לחיצונים. והיא ניקתם, ואיפה החיצונים יונקים? מהשערות. דהיינו, מהחיות האלוקית המצומצמת, שזה משל מבחינת שערות, אז החיצונים יונקים, מקבלים שפע ממלכות. וזהו עניין, זה הפסוק מרמז, לפני גוזזיה נעלמה. גוזזיה, הכוונה היא אלו שמנסים לגזוז ממנה את האנרגיה דרך השערות שזה החיצונים והקליפות. כדי להמתיק הדינים דטרי נוקבין, כדי להמתיק את הדין של שני בחינות נקיבה, של שני בחינות, אם זה רחל או לאה, מלכות, שזה עניין של רחל, או בחינת לאה, שזה בחינת אותיות המחשבה, לפעמים כתוב שזה בינה, כדי להמתיק את הדינים, בינה זה גם כן עניין של חלוקה וצמצום, כי כל כמו בגשמיות, כדי להבין את הנקודה של החוכמה, צריך להיכנס לפרטים ופרטי פרטים של אורך ורוחב, ואז יכול להיות הבנה. זה כבר אותיות, מבחינה של לאה, זה נותן נתינת מקום גם לעניינים חיצוניים, שליליים, על אחת כמה וכמה בדיבור, שזה מבחינת רחל. אז כדי להמתיק את הדינים של שתי הבחינות הללו, לאה ורחל, שבהם נאחזים החיצונים, שהחיצונים יכולים לאחז ולקבל את האחיות מאחד משתי הבחינות הללו, נאמר, על זה אומרת התורה, את הכבש אחד תעשה בבוקר. מה הכוונה במילה תעשה? תעשה זה לשון תיקון. המילה תעשה זה לא רק מלשון עשייה במובן הפשוט שלה, אלא תעשה מרמז גם לשון לתקן. כמו שאנחנו מוצאים את הפסוק שאומר בפרשת כי תצא, ועשתה את ציפורניה, ושם כפי שמבואר, הכוונה היא לתקן את ציפורניה. אז גם בענייננו את הכבש אחד תעשה בבוקר, תעשה זה תתקן. איזה תיקון צריך לעשות? צריך לעשות תיקון שהקליפות לא יקבלו יניקה. ותיקון זה היינו, איך נעשה התיקון הזה? על ידי עולת התמיד. על ידי שמביאים את קורבן עולת התמיד, זה פועל מבחינה רוחנית לגרום שהחיצונים לא יוכלו לקבל חיות מקדושה. שמקריבים הכבש הגשמי, כמו כפשוטו בבית המקדש, בעולת התמיד, לוקחים את הכבש הגשמי, מקריבים את קורבן התמיד של שחר, ששורשה מעולם התור. שורש הכבש הגשמי, הרי כמו כל בעלי החיים, והצמחים והדוממים, כמו שאמר קודם במאמר, השורש של כולם זה מעולם התור, ומקריבים אותו על גבי המזבח. ובזה, בפעולה הזו שמקריבים את הכבש הגשמי על המזבח, מעלים מן, מעלים מים נוקבין, מעלים מלמטה למעלה, מהרפח ניצוצין, הניצוץ האלוקי שנמצא בכבש, עולה ומתרומם ונמשך לשורשו. ועל ידי זה, על ידי העלייה של הניצוץ למעלה, כמו שהוא אמר קודם, שהכלי מזדכך, זה כמו תחיית המתים, כשהגוף מזדכך, אז הוא מתקרב לשורשו, לאור, והאור יכול להאיר בו. גם פה, באותו אופן. ועל ידי זה שהניצוץ שהיה בכבש עולה, אז יורד ונמשך מלמעלה מד, יורד מים דחורין, יורד המשכה מלמעלה, והוא עניין אש שלמעלה, כמו בגשמיות על המזבח, ירדה אש מן השמיים מלמעלה לאכול את הקורבנות, שזה מסמל את ההמשכה שיורדת מלמעלה אחרי העלאה של הכבש, שהאש היה בצורת אריה דאוכיל קורבנין, זה היה בצורת אריה שאכל את הקורבן. אריה זה אותיות ראייה, שהוא הערת שם מה מחוכמה. חוכמה זה עניין של ראייה, איזה הוא חכם הרואה. אריה זה אותיות ראייה, שזה מסמל שיש כאן הערה משם מה, מחוכמה, שכוחו ועניינו המברר המן, שהוא מברר את המים נוקבין, הוא מברר את הניצוץ שבא מהכבש, ועל ידי זה נמתקים הגבורות דנוקבה. ואז אין נזינת מקום להמשכת החיות לקליפות, אלא זה נשאר בתחום הקדושה. וזהו עניין זיווג יעקב ורחל. זה המשמעות של, על פי פנימיות התורה, זיווג יעקב ורחל זה המשכת האור של יעקב, של מד, מיין דחורין, לרחל, למלכות, כדי שהאור האלוקי יישאר בתחום הקדושה. וכן, אותו הדבר, הזיווג דלאה. לאה זה גם כן המשכה לבחינת בינה, לבחינת מחשבה, שכבר שם לא יהיה יניקה לקליפות. כי לכל נוקבה צריך המתקה. כל בחינת מקבל שיורד כלפי מטה, צריך שתהיה המתקה לבוא מדחורה, שיהיה המתקה אור שבא מדחורה, מיין דחורין, נמשך מלמעלה. והיינו, בחינת יעקב, שזה עניינו של יעקב, שהוא בחינת זהה רמפין והצילות, ממנו באה המשכה וההמתקה לבחינת נוקבה, לבחינת רחל או לבחינת לאה. והעניין, כי רחל הוא אותיות הדיבור, ולאה היא אותיות המחשבה, ולכן שניהם נקראים נוקבה. אותיות זה נקרא נוקבה. יש רחל שזה מלכות, ויש לאה שזה בינה. רחל שזה דיבור, ולאה שזה מחשבה. אבל שניהם זה בחינת אותיות, ושניהם בחינת נוקבה. כי אותיות הוא הבחינה האחרונה. כשהדבר יורד כבר לאותיות ממש, זה בחינה האחרונה של כל תהליך ההשתלשלות שבא מהנפש. רק נגד רחל, שהוא דיבור, זה על מדית גליה. אז נגד רחל, יחסית לרחל, שהיא ירידה לדיבור, ירידה לאלמא דאית גליה, נקראת לאה, שהיא מחשבה, אלמא דאית קסיה. אבל גם רחל וגם לאה, שניהם נקראים בחינה אחרונה, בחינת אותיות. אבל מכל מקום גם המחשבה הוא בחינת אותיות. אז לכן צריך שיהיה גם כן זיווג יעקב עם לאה, ולא רק עם רחל. דהיינו שצריך שיהיה תיקון גם לבחינת אותיות המחשבה, ולא רק לבחינת אותיות הדיבור. והנה התחלקות הקול וההבל במבטא, כשהקול מתחלק, ההבל מתחלק במבטא של הדיבור, באים מוצאות הפה, או על ידי אי גבורות. יש את האי גבורות שמחלקות את האותיות, שזה מנצפח, שמחלקות הקול וההבל לחלקים, שהחלוקה הזו זה בחינת הגבורות. וזהו שבניין הנוקבה, אותיות הוא מהגבורות. זה מה שמבואר, שהבניין של המלכות, הבניין של האותיות, זה בא מגבורות, שהאי גבורות הן מחלקות. וכן הוא גם כן באותיות המחשבה. אותו חלוקה יש באותיות המחשבה, שהם באים גם כן בהתחלקות, שגם במחשבה יש את ההתחלקות כמו אותיות הדיבור, על ידי אי גבורות מנצפח, זה אימא. אותו בחינה שיש בדיבור, התחלקות, אותו עניין יש גם כן במחשבה. והנה, על ידי השתלשלות הגבורות, מכיוון שיש השתלשלות מירידה לבחינת גבורות, לבחינת מקבל, אז הירידה הזו וההשתלשלות הזו לבחינת גבורות נמשך יניקת החיצונים. אז החיצונים יכולים לקבל יניקה שהם הדינים הקשים, ויניקתם באה מפסולת גבורות קדושה. אך על ידי יעקב, יעקב יכול לעצור את ההמשכה שזה לא ירד לקליפות. מה זה הבחינה של יעקב? שהוא בחינת, זה הבחינה שמרומזת בפסוק, אז יבקע כשחר אורך, יעקב אותיות יבקע, דהיינו הוא ממשיך גילוי אור גדול, שזה מתגבר על כל הצמצומים. המשכת אור, אור אין סוף, השורה בחוכמה עילאה ומלמעלה מעלה, על ידי זה, על ידי שנמשך הבחינה של יעקב, נמתקים הדינים והגבורות, ולא יהיה בחינת גוזזיה, ואז לא יהיה המצב שהקליפות והחיצונים יכולים לגזוז ולקחת יניקה, להפריד השערות והאותיות ביש ודבר נפרד, לקחת את השפע שיורד מבחינת אותיות, ושירד לבחינת יש ובחינת דבר נפרד, עניין של קליפות. והיינו, מה המשמעות של ההמשכה של יעקב? על ידי התגלות הביטול מבחינת חוכמה עילה. וזהו דעית, זה מה שכתוב בקבלה, את הכבש אחד, דהיינו, יעקב תעשה בבוקר, כי יעקב הוא הממשיך בחינת כבש ממקורו ושורשו. יעקב ממשיך את הבחינה הזו של כבש, וכמו שיבוא בסמוך, כמו שבהמשך המאמר הוא יסביר, בעניין והכסבים הפריד יעקב. ימשיך מה יסביר בהמשך מה ההבדל בין הבחינה של כסף, הבחינה של כבש, שממשיך מבחינת כתר וחוכמה. יעקב ממשיך גילוי אור מבחינת כתר, מבחינת חוכמה, בחגת תזהי רמפין, בחסד גבורה תפארת תזהי רמפין, וזהו עניין כבש, דהיינו, הוא ממשיך אור גבוה כדי שלא יהיה יניקה למקומות לא ראויים. ולכן, על ידי המשכה זו שממשיך גילוי זה באותיות המחשבה ודיבור, מתמתקין הדינים הקשים הנאחזים בצירופי האותיות בין צירוף לצירוף כולי. אז זה עניין קודם כל של הכבשים את קורבן התמיד בבוקר ובין הערביים.